נידה דף ממזיין, מתחילים בעזרת השם במשנה. אחד הפירות המשובחים ביותר שהשתבחה בהם ארץ ישראל היא התאנה. חכמים המשילו את שלבי הצמיחה והגדילה של התאנה לשלבי הגדילה של האישה. משל משלו חכמים באישה, ממשילים את זה לשלבי גדילה של התאנה. פגע, בוחל וצמל. מה זה פגע? שהפרי מתחיל לצמוח. שממש מתחיל. בוחל זה כשהוא כבר גדל קצת. וצמל כשהוא כבר שלם, כשהוא גדול. לגבי אישה, פגע זה כשאין לה בכלל סימני גדלות. לא בדדים ולא שתי שערות באותו מקום. אז עודה תינוקת. אין לה דין של גדולה עדיין. בוחל, כשמתחילים לצאת דדיה, וגם ידוע שבזמן הזה כבר יצאו לה שתי שערות, אלו ימי נעוריה, בין בזו ובזו, גם קטנה שנקראת פגע, וגם נערה שבמשל היא נקראת בוחל, בין קטנה ובין נערה, אמרו אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה. כיוון שאבא הוא המפרנס, אז אם היא מצאה מציאה או שהיא מביאה הכנסה הביתה, אז מעשה ידע שהיא הרוויחה, אז זה שייך לאבא. ובהפרת נדריה, אם נדרה נדר, התורה אפשרה בקלות מאוד גדולה להפר את הנדר הזה על ידי שהאבא מפר לה את זה. כמובן צריך לדעת איך עושים את זה בדיוק, את ההלכות, אבל על כל פנים האבא יכול להפר את הנדר גם בלי למצוא פתח. בדרך כלל כשבאים להתיר נדר, צריך למצוא איזשהו פתח. אם היית יודע שהנדר הזה יגרום לך לבעיה הזאת והזאת, וכי היית נודר, ואז הוא אומר, לא, כשנדרתי לא עלה בדעתי הדבר הזה, ובאמת לא עלה בדעתו הדבר הזה, אז יש דרך, לפי הכללים של התרת נדרים, שאי אפשר להתיר. אבל פה בהפרת נדרים לא צריך פתח. האבא יכול להפר את הנדר לפי הכללים שהתורה נותנת. אבל רק האבא, לא מישהו אחר. שלב השלישי זה צמל. מה זה צמל? זה כשכבר התמלאו דדיה והיא בוגרת ממש. כיוון שבגרה, שוב אין להביא הרשות בה, אין להביא הבעלות עליה מבחינה תורנית, ולכן אם היא מצאה איזשהו מציאה או שהרוויחה מהעבודה שהיא עבדה, זה לא שייך להביאה, אלא זה שייך לה. איזהו סימנים? מה הסימנים של בוגרת? רבי יוסי הגלילי אומר, מי שיעלה הקמת תחת הדד, מתי שהדדים גדלים, עד שהדד נכפל קצת לחזה, ואז זה נראה כאילו יש לה קמת, זה נחשב שהיא בוגרת. רבי עקיבא אומר, מי שייתו הדדים, מי שהם מתנוענים, זה שיעור קצת יותר גדול. מרבי יוסי הגלילי, לפי דעתו של רבי עקיבא, רק בשלב יותר מאוחר היא נחשבת בוגרת. בן עזאי אומר, מי שישחיר הפתומת, הראש הדד כשהוא נהיה קצת יותר כהה, משחיר, אז זה סימן שהיא בוגרת. רבי יוסי אומר, מי שהדד גדל כדי שיהיה נותן ידו על העוקץ, באחות שבראש הדד והוא לוחץ על זה חזק ודוחק אותו, והוא שוקע ושואל לחזור. כשהוא שוקע פנימה הוא לא חוזר מיד, אלא הוא קצת משתהה עד שהוא חוזר כלפי מעלה. ואחר כך לוקח לו קצת מעט שחוזר לעצמו, זה שלב שכבר נחשבת גדולה לפי רבי יוסי. אומרת הגמרא, פגע עודה תינוקת. איך אנחנו יודעים שפגע, כשהיא בשלב כזה היא עדיין נחשבת, היא עוד לא נחשבת בכלל גדולה, כי דכתיב, הפסוק הרי אומר על תאנה, התאנה חנתה פגיה, רק מתי שהיא חונתת, אז היא נחשבת פג. זמן החניתה הוא ממש קטן, אז זה לא נחשב בכלל גדלות. בוחל אלו ימי הנעורים. איך אנחנו יודעים שבוחל זה שלב כזה? כי דתנן המשנה אומרת, התאנים, צריך להפריש תרומות ומעשרות, ממתי הם מחויבים במעשר? מי שיבחילו. זה שלב מסוים בגדילה של התאנים, אבל רואים בכל אופן שבוחל זה כשהתאנה מתחילה לגדול. וגם באישה, כשמתחילה לגדול ומתחילים להיות לסימנים. ואמר רבה ברברכנה, אמר רב, מה זה נקרא מי שיבחילו לגבי תאנים? מי שילבין ראשיהם, כשראשי התאנים מתחילים להיות בצבע לבן יותר. דהיינו, כמו שאנחנו רואים שהתאנים משתנים כשהם גדלים יותר, ככה גם הדדי האישה, זה שהיא משתנה, זה מראה שהיא כבר הפכה להיות נערה. והיא בעייתה עם המאחה, מאיפה רואים שבוחל זה ימי הנערות? מה שהפסוק אומר, ותקצר נפשי בהם, זאת אומרת, נפשו מעשה בהם, וגם נפשם בחלה בי, הכוונה, נפשם התגדלה עליי. רואים שבוחל זה מלשון גדלות. צמל, מאיפה אנחנו יודעים שזה שלב שהיא כבר גדולה? כמאן דאמר, זה כמו הנוטריקון של המילים, יצתה מלאה, היא כבר מלאה לגמרי, מתי? מתי היא יוצאת, מאיפה היא יוצאת? מבית אביה, שהיא כבר נחשבת לעצמה, זה בימי הבגרות. למדנו במשנה, ואיזהו סימנים? רבי יוסי הגלילי אומר, מי שיעלה הקמת, מה פירוש מי שיעלה הקמת? שממש מתקמת, עדד, אמר שמואל, מה פירוש מי שיעלה הקמת? לא מי שיעלה הקמת ממש, אלא מה כן? כדי שתחזיר ידיה לאחוריה, שאם היא, מחזיר, אם היא מחזירה את היד שלה אחורה לכיוון הגב, ונראית כמי שיעלה הקמת תחת הדד. כשהיא מבליטה את זה, אז זה נראה כאילו שזה מעלה הקמת, אז זה נחשב שהיא נערה. שמואל בדק באמתי, הוא בדק בשפחה שלו, הכנענית, את השלבי גדילה של האישה, ובסוף הוא רצה לפייס אותה לבושות שהוא עשה לה, ויהב לה הרבה זוזה דמי בושתה, הוא שילם לה ארבע זוז, כדי שתמחה לו על הבושת, שלא היה לה כל כך נעים, אז הוא שילם לה על זה. שמואל את העמי, דאמר שמואל, כתוב לגבי עבדים כנעניים, לעולם בהם תעבודו. אתה צריך להתנהג איתם רק שהם יעבדו בשבילך. לעבודה נתונים ולא לבושה, אין לך שום זכות לתת להם בושה, צריך לכבד אותם. כבר רואים דרך אגב בזמן של התורה, אפילו שהיה בכל העולם מושג של עבדים, היו רודים בעבדים, אין לנו אפשרות לתפוס עד כמה עבדים היו נחשבים ממש פחותים מאוד, והתורה נתנה להם כבוד שלא יביישו אותם. טוב, היום אנחנו מאוד קשה לנו לתפוס מה זה עבדים, אבל אנחנו כן תופסים שהתורה יש בה את החמלה גם לאנשים שהם עבדים. בכל אופן, לכן שמואל מייחד להן, לכל שפחה הוא היה מייחד עבד, ואולי נותן כל פעם את השפחה לעבד אחר. למה הוא לא רצה לבייש אותם, לתת להם את הכבוד שלהם שהם כמו נשואות, אפילו אם לא נתפס בהם קידושין, בכל אופן הם נחשבות כמו נשואות. רב נחמן כן היה מחליף להן, למה? כי לפעמים לא היה, עבד אחד לא הצליח להביא ולדות, אז הוא היה מביא לעבד אחר. רב ששת מסר להן לערבי, הוא היה מוסר אותם לאדם לא יהודי, ואמר להן, הזדהרו מישראל שלא תיבעלו לישראלים, ככה הוא אמר לשפחות הכנעניות שלו. טוב, למדנו במשנה רבי יוסי אומר, מתי נחשב שלב בגרות שבאישה, כדי שיהיה נותן ידו על העוקץ בקצה הדד, והוא דוחק את העוקץ והוא לא מיד חוזר, אלא הוא קצת מתמאמה. מהי עוקץ? מה פרוש עוקץ? אמר שמואל, עוקצו של דד, החוד העליון של הדד. תנו רבנן, אלו הן סימני בגרות. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, מי שהתקשקשו הדדין, דיינו כשהם גדלים הרבה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מי שיחשיף ראש החותם, שהוא נהיה קצת יותר כהה, משחיר. שואלת הגמרא, מי שיחשיף, זה סימן בגרות? אז כונה לה, זה נקרא שהיא כבר ממש מבוגרת. אז מה אתה קורא לזה רק עכשיו בגרות? אלא אמר רב אשי, מה פירוש מה שאמר רבי יוחנן בן ברוקה, מי שיפציל ראש החותם, שהוא נראה קצת מפוצל. רבי יוסי אומר, מי שתקיף האתרה את סביב העוקץ של הדד. שתקיף האתרה, זה בעצם אותו שיעור של רבי יוסי, שרבי יוסי אמר במשנה שלנו, רבי יוסי פה בברייתא אומר את אותו שיעור שאמר במשנה שלנו, שכשידחוק את קצה הדד פנימה, הוא משתהה עד שהוא חוזר, זה אותו שלב שסביב העוקץ של הדד נהיה מוקף. רבי שמעון אומר, מי שנתמאך, מי שמתרקך, הקף זה מקום תפוח באותו מקום, לא בדת. וכן היה רבי שמעון אומר, שלושה סימנים נתנו חכמים באישה מלמטה, בחלק שלמטה בגופה, וכנגדם שלושה סימנים מלמעלה דיינו בדדים, דיינו. כשהיא פגע מלמעלה, בידוע שלא הביאה שתי שערות למטה. זה שלב שהיא עדיין תינוקת. היא עדיין קטנה, לא בכלל אפילו לא נערה. כשהיא בוחל מלמעלה, בידוע שהיא הביאה שתי שערות מלמטה. כשהיא צמל מלמעלה, בידוע שכבר נתמעך הקף שנמצא באותו מקום כמו שהביארנו. מהי הקף? מה פירוש מי שמתמעך הקף? למה זה נקרא קף? אמר רב הונא, מקום תפוח יש בסוף הבטן של האישה, למעלה מאותו מקום שבמקום הצניעות. עכשיו, בתחילה הוא קצת קשה, כיוון שמגדלת מתמעך והולך, הוא קצת מתרקח. שאלו את רבי, הלכה כדברי מי? מה באמת השיעור של זמן הבגרות? שלח לו כדברי כולן להחמיר. כשהיא ראתה אחד מהסימנים היא כבר נשבת בוגרת, ואי אפשר להפר את נדריה, אבל להחמיר גם לשני הצדדים. רב פאפה ורב חילן הבריידר אביקה, הם אומרים אחרת. הם לא אומרים שהלכה כדברי כולם להחמיר, אלא חד מתני אהה, אחד למד את המחלוקת, את הדברים של רבי על השיעור של בגרות, ואחד מתני החצר צורית. אחד למד את הדברים של רבי, החצר צורית. מה זה חצר צורית? דתנן. איזו היא חצר צורית שחייבת במעשר? צורית הכוונה שמורה. הרי בשביל שפירות יתחייבו במעשר, צריך שבאנם יכניס אותם לשמור עליהם, לתוך חצר שמורה. עכשיו, מה זה נקרא חצר שמורה? מה צריך שזה נעול, מפתח, עם הנעול? מה ההגדרה של חצר שמורה? רבי שמעון אומר, חצר הצורית שהכלים נשמרים בתוכה. ואז ברגע שמכניסים את הפירות לחצר הזאת, יש להם חשיבות ומתחייבים בתרומות ומעשרות. מהי חצר הצורית? בזה גם כן יש כמה וכמה דעות. דעה ראשונה, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שכן במקום שנקרא צור, מושיבין שומר על הפתח של החצר. לכן, חצר שיש בה שומר בפתח, היא נקראת חצר צורית. רבי עקיבא אומר, כל חצר ש... אחד פותח ואחד נועל. אין פה שומר אחד שהוא ממונה גם לפתח וגם לנעול, אלא יש אחד שפותח ויש אחד שנועל אותה. זה כבר לא חצר שמורה מספיק, לכן היא פטורה ממעשרות. כי ברגע שיש פה כמה אנשים, אז אפשר להתרשל, אחד יסמוך על השני. אז רק חצר שיש אחד ששומר, היא נקראת חצר צורית. רבי נחמיה אומר, כל שאין אדם בוש לאכול בתוכה, מקום כזה צנוע שאנשים מרגישים בנוח לאכול שם, אז זה מתחייב למעשרות, זה כבר נקרא חצר שמורה. רבי יוסי אומר, כל שנכנסים לה ואין אומרים לו מה אתה מבקש, היא פטורה. זאת אומרת, מקום שמאדם יכול להרגיש חופשי להיכנס לשם, אף אחד לא יגיד לו מילה, זה נקרא חצר שהיא לא שמורה בכלל, ושם אדם מכניס פירות, זה לא מתחייב מעשרות. רבי יהודה אומר, הוא לא חולק אלא הוא מביא פה הלכה נוספת, שתי חצרות, זו לפנים מזו, יש חצר חיצונית שזה מעבר לחצר הפנימית, אז החצר הפנימית היא חייבת מעשרות. למה? כי לא נכנסים בני החצר החיצונה לתוך החצר הפנימית. והחיצונה שהיא מעבר, היא פטורה ממעשרות כי לא מיוחדת דווקא לבני החצר, והיא לא מספיק שמורה. שאלו את רבי גם כאן, הלכה כדברי מי? איזה חצר מחויבת מעשרות? גם פה אמר להם, אמר להו, הלכה כדברי כולן להחמיר, ואם יש חצר שיש בית אחד מהדברים האלה, כבר היא מתחייבת במעשרות. אומרת המשנה, בת 20 שנה, שלא הביאה שתי שערות, היא אמורה להביא כבר ב-12, 12 וחצי, היא לא הביאה שתי שערות עד גיל 20, אז היא נחשבת קטנה, תביא ראיה שהיא בת 20 שנה, והיא אילונית, היא נחשבת גדולה והיא נחשבת אילונית, מה זה אילונית? אחת שלא יכולה להביא ילדים, כמו איל זכר שלא יכול להביא ילדים, ולכן אם בעלה ימות בלי ילדים, לא חולצת ולא מתייבמת, מותר להתחתן עם כל אדם, למה? כי מתי מותר ליבם? מתי אשת אח התורה התירה אותה או שנתנה מצווה של ייבום, חיוב של ייבום או חליצה? זה דווקא אחת שאח של בעלה יכול להקים זרע לאחיו על ידי שהתחתן איתה. אבל פה היא אילונית, אז אין מצוות ייבום. עכשיו זה לגבי בת. בן 20 שנה שלא הביא שתי שערות, אמור 13, הוא לא הביא עדיין, יביאו ראיה שהוא בן 20 וגם שהוא סריס, והוא גדול והוא נחשב סריס שהוא לא יכול להוליד, ואם אחיו מת בלי בנים גם הוא לא יכול לייבם, לא חולץ ולא מייבם, אשת אחיו מותרת לשוק אם אין עוד אח, כי כמו שגם אמרנו, כל הרעיון של ייבום זה להקים זרע, אבל הוא לא יכול להקים כי הוא לא יכול להביא ילדים. אלו דברי בית הלל. בית שמאי אומרים, זה וזה, בן זכר ובן נקבה, צריכים להביא ראיה כשהם יהיו בן 18, לא 20. רבי אליעזר אומר, הזכר כדברי בית הלל בן 20, הוא נחשב סריס, והנקבה כדברי בית שמאי, שכבר בגיל 18 היא נחשבת אילונית. למה? שהאישה, הבגרות שלה ממהרת לבוא לפני הבגרות של האיש. לכן כבר בגיל 18 אפשר להוכיח האם היא אילונית או לא. שואלת הגמרא על המשנה ורמין היא, יש ברייתא שסותרת את המשנה. הברייתא אומרת ככה, אחד לי בן 9 שנים ויום אחד, ואחד לי בן 20. אין הבדל אם הוא בן 9 שנים ויום אחד או שהוא בן 20, שלא הביא עדיין שתי שערות, אז אם הוא עשה מצוות ייבום שהוא בעל יבימתו, זה לא נחשב ייבום, אלא זה נחשב מאמר, דהיינו שזה נחשב כמו קידושין, דהיינו שזה נחשב כמו יבם, שלא עשה ייבום ליבמה שלו, אלא נתן לה כסף או שטר, שמדין תורה זה לא נקרא כלום, אין לזה שום משמעות, אבל רבנן תקנו שזה יחשב כמו קידושין, כמו שאישה שמתחתנים איתה יש הרי מדין תורה שני שלבים. שלב ראשון נקרא קידושין, שהופך להיות ממש אשת איש, אבל עדיין היא לא נחשבת נשואה, ויש את השלב שמכניס אותה לחופה שהיא נחשבת נשואה. אז אותו דבר מאמר נחשב כמו הקידושין, זה השלב הראשון שפה הוא מייחד את היבמה הזאת רק אליו, ואם יש עוד אחים לזה שמת בלי ילדים, אז רק לאח הזה שנתן לה מאמר היא תוכל להתייבם. אז גם כאן, בין, אחד שעדיין לא הביא סימנים, בין אם הוא בן 9 שנים ויום אחד, ובין אם הוא בן 20 שלא הביא שתי שערות, גם אם הוא עשה ייבום, זה נחשב כמו מאמר. בכל אופן, אבל גם מה רואים מפה? שבין 20, אם הוא לא הביא שתי שערות, הוא לא נחשב סריס. מה הוא נחשב? נחשב קטן. צריך להמתין עד שהוא יגדל, ובינתיים היא אסורה להינשא. אמר רב שמואל בר רב יצחק, אמר רב, והוא, מה המשנה פה אומרת שזה נחשב סריס בין 20? זה לא שרק הוא לא הביא שתי שערות, אלא שנולדו בו סימני סריס. יש סימנים מיוחדים על אחד לדעת שהוא סריס. דיינו שכשהוא מתרחץ, בשרו לא מוציא הבל כמו שמובא ביבמות, וגם שהבשר שלו בלי שיער הוא חלק, וגם השיער שלו שיש לו כן הוא לקוי, הוא לא, הוא לא כל כך טוב, הוא לא ממש שיער רגיל כמו כל אחד. אז ברגע שמביא את הסימנים האלה, זה מראה שהוא באמת סריס, ואז אפילו בן 20 הוא כבר כבר היבמה שלו פטורה מייבום וחליצה. אמר רבא, די קנמי דקטני, המשנה לא אומרת סתם בן 20 שלא הביא שתי שערות, אשתו היבמה שלו פטורה מייבום וחליצה. כתוב, מנוסף והוא סריס. שמע מינה שצריך באמת להביא גם סימנים של סריס, לא מספיק עצם זה שהוא לא הביא שתי שערות בשביל שאשתו תהיה פטורה מייבום וחליצה. אומרת הגמרא, וכי לא נולדו לו סימני סריס עד כמה? מתי הוא עדיין נחשב קטן? הוא אין לו סימני סריס, הוא לא הביא את שלושת הסימנים שהזכרנו, אבל אין לו שתי שערות. מתי הוא כבר יחשב ודאי שהוא לא קטן? תני רבי חייא, עד רוב שנותיו. ימי שנותינו בהם, אומר דוד המלך, הם 70 שנה. מה זה רוב השנים? יותר מ-35, דיינו 36 שנים, כשהוא בן 36, הוא כבר לא נחשב קטן. ספר את הגמרא, כעתו לקמי דרבי חייא, כשמביאים לו זכר או נקבה בני 20 שעדיין לא הביאו שתי שערות, ושרצו לדעת האם זה זכר סריס או שזה נקבה אילונית, אז אי כחיש, הוא אומר שהם מאוד מאוד כחושים ודלים בבשר, אמר לו, אבריוע, תתנו לו לאכול טוב שהם קצת ישמינו, ותכף נסביר למה, אי בריא ואם היו שמנים מדי, אמר לו, אכחישוע, תתנו לו קצת לאכול פחות כדי שהוא יהיה פחות עם בשר, כדי שקצת יהיה יותר רזה. למה? דהני סימנים, אותם סימנים של שתי שערות, זימנין דעת ומחמת כחישות. לפעמים הם באים על ידי שמכחישים, וזימנין דעת ומחמת בריאות. לפעמים הם באים על ידי שמשמינים. בן אדם שהוא, לא, שהוא רזה מדי, הוא שמן מדי, יכול להיות שלא יהיו לו סימנים, אבל זה עדיין לא אומר שהוא לא גדול, אלא צריך לבדוק אחרי שמעמידים אותו בצורה הנכונה, אם אז הוא יביא שתי סימנים, אז הוא כן יחשב בסימני בגרות. אמר רב, הלכתה בכולי פירקה. כל השנים שאנחנו מביאים בפרק הזה, שהכוונה שנה, שנתיים, כל הדברים שדיברנו לגבי שנים, דיברנו 3 שנים, 9 שנים, כל הדברים שדיברנו לגבי שנים, השנים צריכות להיות מלאות מעת לעת. דיינו, כמו שנקרא בלשוננו, מתי שיש לו יום הולדת, לא מתי שמגיע ראש השנה. א' תשרי, זה נחשב שנגמר שנה. יש הלכות לפעמים שהשנה נקבעת לפי ראש השנה. לא, פה זה לא נקבע לפי ראש השנה, פה זה נקבע לפי היום שהוא נולד. מעת לעת. והוא לאמר, דתנן תנן. איפה שכתוב מפורש שצריך להיות בין 13 שנים ויום אחד, בין 9 שנים ויום אחד, אם כתוב מפורש שזה צריך להיות עם יום אחד, אני צריך להיות שנים מלאות, מיום ליום, מאז שהוא נולד וכו', אז זה באמת צריך להיות מעת לעת. אבל זה לא תנן, לא תנן. איפה שלא כתוב שזה צריך להיות שנים מלאות, מלאות מעת לעת, זה לא חייב להיות מלאות. עכשיו, איפה באמת לא כתוב? המשנה שלנו, כתוב 20, כתוב 18, לא כתוב 18 ויום אחד, לא כתוב 20 ויום אחד, אז פה באמת זה לא חייב להיות 20, אלא אם זה 19 ויום אחד, זה כבר נקרא היום האחד של השנה הבאה, חשוב שנה, והיא כבר נחשבת בת 20. שואלת הגמרא בישלמה לאולה, שאומר שפה במשנה לא צריך להיות שנה שלמה, היינו דקטני הכה, לכן כל המשניות עד עכשיו היה כתוב בין כך וכך שנים ויום אחד. והכה לא קטני, רק במשנה שלנו שעכשיו דיברנו על גיל 20, פה לא כתוב 20 ויום אחד, מובן. אלא לרב שהוא סובר שגם כאן במשנה צריך להיות מעת לעת, דיינו 20 שנה ויום אחד, אז ליתנה שיכתבו בין 20 שנה ויום אחד, ועוד שאלה נוספת. תנאי, הברייתא אומרת, רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר, שנת 20, שיצאו ממנה 30 יום בתחילת שנת 20, דהיינו אחד שהוא בן 19 ו-30 יום, הרי היא כשנת 20 לכל דבריה. זה כבר נחשב שהוא בן 20, כי כבר 30 יום בשנת, שהתחילה שנת 20, זה כבר נחשב שנה שלמה. וכן הורה רבי בלוד. שנת 20, שנת 18, שיצאו ממנה 30 יום בתחילת שנת 18, לפי דעת. לפי דעת בית שמי שצריך 18 שנה, אז בשנה 17 ו-30 יום, הרי כשנת 18 לכל דבריה. אז ביש למה דה רבי ודה רבי יוסי בן כיפר לא קשיה, אין סתירה ממה שאומר רבי על רבי יוסי בן כיפר. למה? מה שרבי אומר זה כבית שמי, שסריס או אילונית, זה לפי גיל 18. לכן הוא אומר 18 ו-30 יום. מה שרבי יוסי בן כיפר אומר, 20 כבית הלל, שסורים שסריס או אילונית, זה בשנת 20. אז זה מובן. הדעות שלהם מובנים, המחלוקת שלהם. אבל הלא לרב שאומר שבמשנה שלנו צריך להיות 20 שנה מעת לעת, מיום ליום, דיינו עד 20 שנה ויום אחד. 18 שנה זה 18 שנה ויום אחד, וזה לא מספיק ש-19 ו-30 יום או 18 ו-30 יום, 17 ו-30 יום יחשב 18. לא, צריך שזה יהיה שנה שלמה. אז אם כן, קשיה, הברייתא אומרת שצריך שיהיה שנים שלמות מעת לעת. אומרת הגמרא נכון, בברייתא הזאת היא ככה משמע, אבל תנאי היא, יש ברייתא אחרת שאומרת אחרת, כמו דעתו של רב. בסוף הגמרא דוחה שהברייתא הזאת זה לא כמו דעתו של רב, אבל המסקנה היא שרב באמת חולק, כי רב הוא נחשב תנא, רב נחשב תנא, והוא יכול לחלוק על דברי תנאים אחרים. בכל אופן, הגמרא מנסה להגיד שתנאי היא, הדבר הזה, האם שנה נחשב שנה מלאה או לא, או שמספיק 30 יום מתחילת השנה שזה יחשב שנה שלמה, נשנוי במחלוקת תנאים. דתניא, הגמרא מביאה ברייתא. שנה האמורה בקודשים. הרבה פעמים כתוב שצריך להביא קורבן כבש בן שנתו. מה זה שנה? עד מתי הוא נחשב בן שנתו? וכן, כן, בסוף הגמרא הברייתא אומרת שזה מעת לעת, הכוונה באמת מהיום שהוא נולד. הלאה. וכן בכל הרשימה פה. הדבר השני, שנה האמורה בבתי ערי חומה. אדם שיש לו דירה בעיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון כשנכנסו לארץ, אז הדין הוא, בזמן שהיובל נוהג, כמובן, היום היובל נוהג רק מתי שכל 12 שבטי ישראל נמצאים בארץ הקודש, אז היה הדין, שאם אדם מוכר כזאת דירה, הוא יכול, בשנה הראשונה הוא יכול לקנות בחזרת הבית שלו, אבל אם הוא לא קנה את זה בשנה הראשונה אחרי שהוא מכר, אז הבית נשאר אצל הקונה לתמיד. וגם כשמגיע שנת יובל זה לא חוזר, כל השדות חוזרות לבעליהם, הבית הזאת לא יחזור לבעליה. אותו דבר, שתי שנים שבשדה אחוזה, אדם שמוכר שדה, שנקראת שדה אחוזה, השנתיים הראשונות הוא חייב להשאיר את זה אצל הקונה. אז מה נקרא שנתיים? זה מהיום שהוא מחר. אותו דבר, שש שנים שבעבד עברי, אנחנו מכירים את תחילת פרשת משפטים, אדם שמוכר נמכר לעבד עברי, שמכרו אותו בית דין כעבד עברי, הוא נמכר לשש שנים. ממתי מתחילים השנים האלה? זה גם כן מהיום שהוא נמכר, ובשנה השביעית הוא יוצא לחופשי. וכן, 20 שנה שאמרנו שבבן ושבבת, במשנה שלנו, בן ב-20 שנה אם הוא לא הביא שתי סימנים, ויש לו סימני סריס, בבת עד 20 שנה שלא הביאה שתי סימנים, שלא הביאה שתי שערות ויש לו סימני איילונית, 20 שנה כולן מעט לעט, מאותו יום ואותו שעה שהתחילה השנה הראשונה, אז כשנגמר שנה באותו יום ובאותה שעה עברה שנה. בכל אופן רואים מפה שהשנים צריכים להיות שלמות, כמו שאמר רב, אז אם כן לא קשה על רב מהברייתא הזאת. טוב, עכשיו הגמרא דנה בדברי הברייתא. שנה אמורה בקודשים מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים ששנה שנאמרה בקודשים מונים מעת לעת? אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא, כתוב לגבי יולדת שמביאה קורבן, שצריכה להביא כבש בן שנתו. לא כתוב כבש בן שנה. מה לומדים מפה? שנתו שלו. הולכים לפי השנה של הכבש הזה מאז שהוא נולד, ולא שנה של מניין עולם. שנה אמורה בבתי ערי חומה, מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים ששנה של בתי ערי חומה זה הולך מהיום שנמכר? אמר קרא, עד תום שנת ממכרו, מהשנה של המחירה, מהזמן שמכרו, ממכרו שלו ולא שנת של מניין עולם. לא הולכים לפי השנה שראש השנה לכל העולם, אלא הולכים לפי השנה שמכרו בפועל את הבית. שתי שנים שבשדה אחוזה מנהלן, שזה הולכים אי אפשר לקנות בחזרה את השדה שנתיים, הכוונה מאז שהשדה נמכרה. אמר קרא לגבי שדה אחוזה, הפסוק אומר, במספר שני תבועות תמכור לך. מה זה שני? שתי שנים. תבועות, כל התבועות של שתי שנים. מה זה בא לרבות? פעמים שאתה מוכר שלושה תבועות בשתי שנים. יכול להיות שהוא יספיק לעשות שלוש נגלות, כמו שזה נקרא. שלושה פעמים הוא יוכל לגדל תבועה בשדה בשנתיים. איך ייתכן דבר כזה? אם מונים את השנים מיום ליום, אם הוא מכר את השדה כשהיא מלאה פירות בחודש אלול, והקונה קוצר את הפירות, ולפני אלול בשנה הבאה הוא קוצר את התבועה של שנה נוספת, ויש לו עוד תבועה שהוא יקצור לפני אלול שנה אחר כך. לכן כשימלאו לו שנתיים מהיום שהוא מכר את השדה, מהיום שהוא קנה את השדה, יהיה לו בעצם שלוש תבועות. אבל אם מונים למניין שנות עולם, ערב או שנה הראשון כבר נחשב שנה ראשונה, וערב או שנה אחר כך כבר הסתיימו שנתיים. לא שייך שיהיו לו שלוש תבועות, כי בשביל שלוש תבועות צריך שיהיה לו, כמו שאמרנו, שנה מלאה. שנה מלאה מאז שהוא מכר עד שהוא קנה. דיינו, אם הוא קנה את השדה בחודש אלול מלאה, מגיע ראש שנה כבר הסתיים שנה. שנה הבאה כבר זהו, נגמר שנתיים. אבל מכיוון שאנחנו הולכים מחר אלול, אם הוא קנה את השדה באלול מלאה, אז הוא קוצר את השדה, אחרי זה הוא מגדל שנה שלמה תבועה, ואחרי זה יש לו עוד כמעט שנה שלמה עד חודש אלול, ובחודש אלול מהר הוא קוצר את השדה, הוא לא משאיר את השדה מלאה, אז יש לו שלוש תבועות. הלאה, שש שנה שבעבד עברי מנהלן, שזה מי היום שהוא נמכר העבד. אמר קרא לגבי מחירה של עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית. הפירוש הפשוט בשביעית הוא יוצא לחופשי. אבל למה כתוב פה וו ובשביעית? זה מוסיף על העניין הראשון. ובשביעית נמי יעבוד. דיינו גם בשנה השביעית הוא יעבוד. איך יכול להיות? הרי בשנה השביעית הוא משתחרר. אלא אם מונים את השנים מיום ליום, יכול להיות שהוא עובד גם בשנה השביעית. למשל, כשמגיע החודש תשרי של השנה השביעית, הוא עדיין עובד אצל האדון, עד שמגיע היום שבו הוא נמכר. אבל אם היינו מונים לשנות עולם, כשמגיע תשרי של השנה השביעית, הוא היה מיד משתחרר, לא שייך שהוא יעבוד אחרי חודש תשרי של השנה השביעית. כן, כמו שאנחנו מבינים, הוא למשל נמכר בחודש חשוון. אז אם כן, חודש חשוון, כשמגיע חודש תשרי הבא, כבר הסתיימה בעצם שנה ראשונה. ואז מתי מסתיימים שש שנים בשנות עולם? כשמגיע ראש השנה השישי. אבל בעצם בראש השנה השישי הוא עדיין לא משתחרר, אלא עד חשבן שבו הוא נמכר, אז הוא משתחרר. אז יוצא שבעצם הוא עובד עוד איזה קצת תקופה, בשנות עולם זה בעצם יוצא בשנה השביעית, ובשנה שלו זה בעצם שש שנים בדיוק. הלאה, ושבבן ושבבת, גם שם אנחנו אומרים שהשנה היא מעט לעט, שנה מלאה. למה היא הלכתה? לאיזה עניין זה נאמר? אמר רב גידל אמר רב לעניין ערכין. רב דווקא סובר שזה לא נאמר לעניין 20 שנה, לדעת שאם הוא לא הביא סימנים ויש לו סימני סריס שהוא נחשב סריס, אלא לעניין ערכין, דהיינו, שמה הכוונה? הולכים, אדם שנודר ערך אדם פלוני עליי לתת לבית המקדש. כמה הערך של אדם פלוני? אז התורה בסוף ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, מביאה, אבל אדם הזה אם הוא עד גיל חודש, מגיל חודש ומעלה, אז הערך שלו הוא כך וכך אם הוא זכר, ואם הוא נקבה הערך שלו זה 5 סלעים, זה 3 סלעים. כל אחד יש לו את הסכום של הערך שהבן אדם צריך לתת את זה להקדש. עכשיו, איך אתה יודע בין כמה הוא, אם למשל הוא כבר בין 5 שנים, מתי ל-5 שנים? שעברו עליו, שעכשיו הוא בראש השנה החמישי לחיים שלו, או מתי שעוברים עליו בפועל, זאת אומרת מתי שנכנס לשנה החמישית שעבר עליו הראש השנה הרביעי של החיים שלו, או מתי שהוא מסתיימים 5 שנים מעת לעת. אז אומר רב שזה באמת הולך מעת לעת לפי היום הולדת, היום שהוא נולד בו. ורב יוסף אמר, מה שכוונה בבן ובבת, לפרקין דה יוצא דופן, לפרק שלנו, פרק יוצא דופן שאנחנו תכף מסיימים, שם למדנו שיעורים של גילאים, גיל 3, גיל 9, גיל 12, 13, גיל 20, 18, זה הכוונה שנים מלאות. טוב, שם רב יוסף חולק על רב, אמר לי אביי, תלמיד של רב יוסף, מי פליגת, אתה חולק על רב? דהיינו, לפי דעתך, רק בשיעורים של פרק יוצא דופן מונים לעת, לפי דעתך, ברכין הולכים לפי שנים של שנות עולם. דהיינו, בן אדם שנולד נאמר בחודש אלול, כשמגיע ראש השנה הוא כאן עכשיו בן שנה לעניין ערכין, לפי דעתך? אמר לי, לא, הוא אמר חדה וענה מן החדה. כל אחד מאיתנו דיבר על דבר אחד, אבל אנחנו לא חולקים אחד על השני, ולא פליגינן. והחינמי מסתברה, באמת מסתבר שהם לא חולקים. דיס על כדעתך פליגי, אם תרצה לומר שהם חולקים רב ורב יוסף, מנדה אמר לרחין, לא אמר ליוצא דופן. איך יכול להיות שרב שאמר ששנים שמונים מעט לעת, הכוונה רק לרחין, מה, הוא לא אומר ליוצא דופן לפרק שלנו גם שמונים לפי שנה? איך יכול להיות? והאמר רב הרי עצמו אמר, הלכת בכולה פרקין, בכל הפרק שלנו, כשכתוב בפרק יוצא דופן, שנה, אם זה שלוש שנים או שזה תשע שנים, כל השנים שמדברים פה זה מעט לעת. אז הוא גם דיבר על הבן ובת שאמר רב יוסף. אלא מה? חייב להיות שהוא מסכים עם רב יוסף, רק לפי דעתו זה לא הכוונה שבבן ושבבת שכתוב בברייתא. אלא למאן דאמר לערכין, מה איתם לא אמר ליוצא דופן? אז רב גידל שהוא אמר שנפקא מינה זה לערכין, למה הוא לא אומר שזה באמת שבבן ושבבת הכוונה לגיל 20 של פרק יוצא דופן? מתרצת הגמרא, דומיה דאנך, כי הבן והבת צריך להיות דומים לשאר הדינים שאמרנו בברייתא, שהשלב שלהם זה מעט לעת, אם זה אדם שמוכר בית או שמוכר שדה, זה צריך להיות דומה לדברים האלה. מה האנך דקטיבן? כמו שהרשימה הזאת זה דברים שכתובים מפורש בתורה, קורבנות, בתי הרי חומה, שדה אחוזה, עבד עברי, זה הכל פסוקים מפורשים שהתורה כותבת את השנה, כמה שנים, זה כל דבר ודבר. אף הנינה מדקטיבן, גם בן ובת צריך להיות כאלה שכתובים מפורש בפסוק. אבל לעומת זאת, כן זה ערכין, אבל לעומת זאת שנות גדלות של 20 שנה אין בשום מקום בתורה, שגיל 20 זה זמן שקובע לסריס ולאילונית, או 18. אז לכן, זה לא יכול להיות שזה הכוונה שבבן ושבבת. ואידך, אז אם כן לפי רב, שואלת הגמרא ואידך, לפי רב יוסף, למה הוא אומר שבכם בבן ובבת כן הכוונה לשנות הגדלות? מתרצת הגמרא, היי, אם באמת, הוא אומר, אם זה הכוונה לרחין, היי שבבן ושבבת, התורה לא קוראת לזה בן או בת, לזה שנודר נדרי הרחין, לדעת כמה הוא צריך לשלם, אלא הפסוק אומר, זכר ונקבה, אז גם פה היה צריך להיות כתוב שבזכר ושבנקבה מבעלי, כי התורה לא אומרת, אם בן הוא, אז השיעור שלו מגיל 5 זה כך וכך. אלא אם זכר הוא, השיעור שלו מגיל 5 זה כך וכך. אז היה צריך לכתוב, וכן בזכר ובנקבה, זה שכתוב בבן ובבת, זה הכוונה שמתכוונים להגיד לשיעור שהנוסח שמתנסחים זה בן ובת, שזה הכוונה הגילאים שדיברנו פה בפרק של יוצא דופן. טוב, אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר רבי אלעזר, הלכה כרבי יוסי בן כיפר, שאמר משום רבי אליעזר, שבמשנה שלנו השנים לא צריכים להיות מעט לעת, אלא ברגע שעוברים עליו 20 שנה, דיינו, עבר עליו הראש השנה 19 והוא כבר נכנס לשנת ה-20, הוא כבר נקרא בן 20 שנה. טוב, אמר רבי זהירה, הזכה ועסק, הלוואי שנזכה לעלות לארץ ישראל, והגמר לשמוע את המיפומי דמרה, שנזכה לשמוע את השמועה הזאת, מפי זה שאמר את זה, דיינו רבי אלעזר. כי סליק, כשרבי זהיר עלה לארץ ישראל, התברר שבאמת היה צדק זה שהוא רוצה לשמוע את זה מפי בעל המאמר בעצמו. אשכחי לרבי אלעזר, הוא פגש באמת את רבי אלעזר בעל השמוע. אמר לי, אמרת, הלכה כרבי יוסי בן כיפר? באמת אמרת שההלכה היא כמו רבי יוסי בן כיפר? אמר לי, לא אמרתי שההלכה כמותו, אלא מסתברא אמרי. אמרתי שמסתבר שההלכה כמותו. לא שאני הכרעתי ככה, ככה מסתבר לי. זאת אומרת, לא שאני אמרתי שקיבלתי שככה הלכה, ולא, אלא פשוט מאוד, במקרה הזה, ככה לי נראה יותר. למה? מדקול אי פרקין טעני יום אחד. כל השיעורים בפרק כתוב, בין כך וכך שנים ויום אחד. והחלוק הטעני, במשנה שלנו לגבי 20 שנה, לא כתוב 20 שנה ויום אחד. שמע מן המסתברא כבתי, מסתבר שבאמת לא צריך שזה יהיה מעט לעת, לא צריך שזה יהיה 20 שנה מלאות מיום שהוא נולד. כי אם כן, היה צריך להיות כתוב 20 שנה ויום אחד. הדרן הלך, פרק חמישי, פרק יוצא דופן, ועד כאן דף ממזיין.